אנחנו הגענו לפסקה סמך. בפעם הקודמת, אם רק נזכר, אנחנו עוסקים בגילוי האלוקי דרך ההיסטוריה, כשרבי יהודה הלוי מנסה להרגיל את החבר, את הכוזרי, סליחה, שמה שמעניין אותנו כשאנחנו מסתכלים על ההתנהלות ההיסטורית של האנושות בזמן, זה לא הממד הכמותי, אלא הממד האיכותי. ולכן מה שמעניין אותנו זה הופעת האלוהי בהיסטוריה, ולא משהו פחות מזה. הוא מעניין אותנו, אבל הוא לא הנקודה המרכזית. ולאט לאט רבי יהודה הלוי מתחיל להרגיל את הכוזרי לתפיסת האחד, כמו שראינו לגבי הספירה העשרונית, ימי השבוע והלשונות. כל זה עסקנו. אמר הכוזרי, סמך, ואיך לא תחלש האמנתך במניין לבריאת העולם על ידי מה שסופר על אנשי הודו, כי יש להם מסורות ומנהגים הקיימים לפי מה שהם חושבים לברור אלף אלפי שנים. כלומר, כרגע אנחנו הולכים להיפגש עם שני סוגי מניין, אם אפשר לומר, שהם לכאורה סותרים את התורה. שני סוגי מניין בממד הטכני. א', מניין של מסורות קדומות, ב', מניין על פי השכל האנושי. כלומר, שני דברים יכולים לקבוע את המניין. או מסורת, או מה שעבר בקבלה מדור לדור, או שכל רציונלי שחקר ובדק על פי היכולות של השכל האנושי, והגיע למסקנה שהעולם הוא בין איקס שנים. מצד האמת, שני הכיוונים האלה, הם בכלל לא נוגעים בסוגיה שבה אנחנו עוסקים. כלומר, מצד האמת, רבי יהודה הלוי היה צריך לענות בפסקה סמך א', ידידי הכוזרי, לא הבנת את מה שלמדנו עד עכשיו, נקודה להתראות. כלומר, אני לא דיברתי איתך על המניין הכמותי, אני דיברתי איתך על המניין האיכותי. אני לא מדבר איתך מה הגיל של בריאת העולם, אני מדבר איתך מה הגיל של משמעות העולם. אז אני אדבר איתך. הגיל של משמעות העולם הוא כפי מה שהתורה מציינת, כפי שעסקנו בראשית ברא אלוקים וכו'. מעניין אותנו האלוהי במציאות, לא מעניין אותנו המציאות. כלומר, מצד האמת, השאלה הזאת היא בכלל לא שאלה. אבל רבי יהודה הלוי בכל זאת עונה לכוזרי ברמה שלו. כלומר, היות ולמדנו כבר הרבה פעמים שרבי יהודה הלוי הוא לא עונה תשובה לשאלה, אלא הוא אומר את עמדתו, אז קודם כל רבי יהודה הלוי היה חשוב לו לומר את עמדתו בפסקה ממזיין, אמר חבר 4,500 שנה, והוא לא עצר פה, אלא הוא פירוטן, פורט לנו, פורש לנו, כפי שערכנו מאוד מאוד בסוגי הממזיין, למדנו את זה כמה שיעורים, והחידות של הסוגיה הזאת, מפסקה נון ג' עד פסקה נון ת', ואחרי שרבי יהודה הלוי אמר את עמדת התורה, מה יש כפת התורה באמת, עכשיו הוא מתפנה כביכול לענות תשובות שטחיות, חיצוניות, תסלחו לי שאני קצת מקצין את הדברים, לא רלוונטיות מצד האמת, אבל הן ברמה של השואל. אז אני אענה לך לפי המבט החיצוני לגמרי שלך. אז לגבי הודו, תשובה פשוטה, לכן גם אין מה להתעכב על סמך א'. אמר חבר, דבר זה היה מחליש את האמנתי, אילו הייתה לאנשי הודו במניין זה שיטה מקובלת, או ספר שהסכים עליו כל העם ללא מחלוקת. כלומר, לו המסורה הייתה מדויקת ואחת, אז עם אלה הייתה כאן קושייה. אבל דבר כזה, הלא איננו איתם. כלומר, אתה מחזיק מאוד מהמסורה, נגיד שאני הולך לפי שיטתך, אני גם מחזיק מהמסורה. אבל אין לך מסורה. אין לאנשי הודו מסורה. אין מה שעבר במסורת, במסר, כשלא הייתה בו מחלוקת. אבל דבר כזה, הלא איננו איתם. להפך, האומה המחזיקה במניין ההוא היא אומה שאין איתה מסורת, ואין אצלה בירור עניין לאמיתו. בדבריהם על המניין, מתכוונים הם רק להכעיס את בעלי הדתות, כלומר, אין כאן שום דבר חיובי אמיתי, לסך הכל להתנגד למשהו אחר, כשם שהם מכעיסים אותם בפסילי ליליהם, ובלחשיהם ובתחבולותם המועילים להם לדעתם. בזים הם לכל ארון קש בידם כתבי קודש מאת האלוה, ומצמם אין להם כים ספרים מועטים, שחיברו מיחידים מבני אדם, אשר יאמין בהם רק מי שדעתו קלה, ספרים של מדרגתם כים כתבי הצטגננים, ומקולים תאריכים של ריבות שנים, או כספר עבודת האדמה הנבטית, בו הוזכרו שמותיהם של נבושד וציגרית ודובנה של עברי הספר לפני אדם הראשון, וכיוצא באלה. טוב, כן, תשובה בקש. תשובה בקש, אם היית טוען טענה של מניין מדויק, הייתי דן איתך ברמתך. אבל אין מניין מדויק, חבל לבזבז את הזמן. סמך ב', עכשיו אנחנו מתקדמים. כלומר, לגבי מסורה מדויקת, אין, בסדר. אבל מה תגיד לגבי השכל המדעי האנושי? מה תגיד לגבי המדע? מה תגיד על הסתירה ביחס לגיל העולם בין התורה לבין המדע? אז מצד האמת רבי יהודה הלוי כבר ענה. תשובה אמיתית. אבל זה עדיין קשה לעיכול. אמר הכוזרי, עד כמה שטענתי עליך מהמון נבער מדעת ומבני אדם שאין אצלם הסכמה לדעה אחת, צדקת בתשובתיך. בסדר. אולם מה תענה בדבר הפילוסופים? אשר הגיעו בחקירה ובעיון למדרגות שהגיעו, והם הלא הסכימו לדעה בדבר נצחיות העולם וקדמותו. והנצחיות, הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים מול אלפי אלפים, כי אם דבר שאינו סוף. כלומר, מה תגיד על השכל האנושי, שלפחות לפי אותה התקופה, טוען שהעולם הוא נצחי. עכשיו, העולם הוא נצחי, אנחנו כאן לא נכנסים לשאלה, למרות שעסקנו בה בתחילת הספר, האם יש בורא לנצחיות הזאת. כלומר, זה שהעולם הוא קדמון, הכוונה עתיק, הכוונה נצחי, במדרגה של הנצחי של הכוזרי, זאת שאלה. אבל כרגע אנחנו לא דנים האם לנצחיות הזאת יש בורא. כלומר, אנחנו יכולים בעצם לדון את השאלה הזאת בשלושה מבטים שונים לגמרי. א', האם העולם הנברא קשור לעולם של בורא? האם יש קשר בין בורא לנברא, או יותר נכון, החץ היה צריך להיות מי בורא לנברא? על השאלה הזאת אפשר לענות שלוש תשובות. תשובה ראשונה, יש קשר בין בורא לנברא, אבל על דרך האצילות. זאת התשובה של הפילוסוף בתחילת הספר. כלומר, זה נכון שהנבראים נבראו מהבורא, אבל הבורא לא ברא את הנבראים. כלומר, הבורא לא ברא את הנבראים, הכוונה, אין לו כוונה. כלומר, נכון שנבראים תוצאה של הבורא, אבל כל דבר שהוא בורא צריך להיות לו כוונה. ולבורא לא הייתה כוונה, כי אם על דרך האצילות. עסקנו בזה, למדנו את זה. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהיא השקפת התורה, שוודאי שהבורא ברא את הנבראים, אבל לא על דרך האצילות, אלא על דרך הכוונה. ואם יש כוונה, אז יש מטרה וכו'. זאת השקפת היהדות. אפשרות שלישית, שאין בכלל בורא. יש נברא, יש מציאות שנקראת הוויה. אבל הנברא הזאת, הנברא הזה, הוא קדמוני. קדמוני, נצחי. כמה קדמוני ונצחי? רחוק, לא משנה לנו כרגע. האם יש התחלה שנקראת בורא? לפי תחילת הספר, הפילוסוף מאמין שיש אלוהים, האלוה, אין לפניו לא רצון ולא שנאה. לפי מה שכתוב כרגע, יכול להיות שכרגע אנחנו מדברים על, על תפיסה פילוסופית שונה, שאומרת בעצם אין בורא. אבל איך שלא נסתכל על זה, השורה האחרונה של כל זה, שהמניין האלוקי שמונה בתקופת הכוזרי, נגיד בערך 4,900 שנה, המניין הזה סותר את המניין שהגיע אליו הנברא, שהגיע אליו השכל האנושי. ועכשיו אנחנו לא דנים בשאלה האם יש מקור לבריאה או לא. זה כרגע לא נושא. וזה עסקנו בתחילת הספר. לכן לא מעניין אותנו כרגע האם הקדמוניות של העולם מקורה בבורא של העולם. וכרגע אנחנו גם לא דנים, נגיד שמקורה בבורא, אם יש לו כוונה על דרך האצילות. כרגע אנחנו, כרגע כביכול, אנחנו לא עוסקים בשלב של הבורא. אנחנו עוסקים כבר בהשתלשלות, בהופעה. אז מבחינת ההופעה, יש קדמוניות להופעה. יש נצחיות. כלומר, זה עתיק, זה עולם עתיק. המדע אומר שהעולם הוא בין מיליארדים של שנים. ולכן השאלה הזאת היא שאלה מאוד רלוונטית להיום. כלומר, אנחנו לא צריכים כרגע להתמודד עם השאלה, האם המדע, הפילוסופיה של פעם, השכל האנושי של פעם, הגיע להכרה שיש בורא, והמדע של היום הגיע להכרה, חס ושלום, שאין בורא. ועד השאלה, שתי שאלות שונות. כרגע, לשלב שאנחנו עוסקים עכשיו בסמך, זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו, איך המניין שמונה אותו התורה מבריאת העולם עד היום, מתאים למה? לחקירות של השכל ההגיוני, של השכל האנושי. זאת השאלה. האם לקדמוניות הזאת יש מקור? זה כרגע לא הנושא שלנו. בסדר? לכן אנחנו לא לא צריכים להתמודד עם השאלה הזאת, ולכן נצחיות העולם וקדמוניותו, זה לא סותר את זה אם יש אלוהים או אלוהים. כלומר, הכי נוח להסביר, כדי לא לשבש את מהלך הספר, הכי נוח להסביר, שבפסקה הזאת, באמת הפילוסוף מקבל שיש אלוקים, שיש אלוהים, כמובן אלוהים שלו, כפי שהוא אמר בתחילת הספר, נקרא את הדברים. היות ואתה שמעת ממני כבר שהאלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, ואם אמנם יאמרו הפילוסופים כי האלוה ברעך, אין מאמרה המדקים על דרך השלה, כי האלוה אמנם עילת כל העילות והתאבות כל נברא, אך הנברא לא בכוונה מאת האלוה נתאבה. כל זה אני מקבל, את היחס בין הבורא לבין הקדמוניות, וכרגע אנחנו מדברים רק על הקדמוניות, רק על זה. מה תגיד ולמה תענה בדבר הפילוסופים אשר הגיעו בחקירה ובעיון למדרגות שהגיעו, והם הלא הסכימו לדעה בדבר נצחיות העולם וקדמותו, שכאן, אם אפשר לומר, התרגום או הפירוש לביטוי נצחיות העולם וקדמותו, והנצחיות הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים ולאלפי אלפים, כי אם דבר שאין לו סוף. כלומר, איזושהי קדמוניות מאוד מאוד קדמונית. עד לאן? אין סוף. האם לאין סוף הזה יש מקור? כרגע זה לא הנושא שלנו. זה אני רק אומר, כלומר, לא להתבלבל מהפסקה הזאת, כי בכל הפילוסוף טוען שאין אלוהים. אפשר לומר שהפילוסוף ממשיך בשיטתו שיש אלוהים, אבל האלוהים הזה הוא קדמוני מאוד, וכרגע אנחנו מדברים רק על מה שהשתלשל ממנו, על התוצאה, על הקדמוניות. ואם אנחנו דנים את השאלה הזאת לפי זה, אז ברור שהשאלה הזאת היא רלוונטית גם להיום. מה תאמר על הסתירה, כביכול, ביחס לגיל העולם, בין התורה לבין המדע? שאלה חשובה. עונה החבר, תשובה מפתיעה. סליחה שאני שואל, יש כאן כמה חבר'ה חדשים. אז מי שהיה פה כבר שמע אותנו בעניין הזה. מה היום היינו עונים על שאלה כזאת? איך היום היינו מתמודדים על סתירה בין גיל העולם, על פי המדע, למה שאומרת התורה? מה היום מקובל לעשות כתשובה לשאלה כזאת? זה לא שאלה רטורית, אני שואל ברצינות. מה היום אדם שמתמודד עם השאלה הזאת היה מחפש? איזה סוג של תשובה מחפש? בוא נביא איש מדע, שישב פה על הכיסא הזה, ייתן הרצאה מאלפת, שתיאוריית המפץ הגדול מתאימה לבריאת העולם, ואז הוכחנו שאלוהים ברא את העולם, הכל בסדר. וגיל העולם מתאים לגיל של המדע והתורה. ויש היום ספר שלם, ומחקרים שלמים, שמוכיחים שבראשית ברא הוא בראשית ברא. זה מה שהיינו מצפים שיקרה. כלומר, היינו הולכים לאיזה סמינריון של סוף שבוע, מקבלים שם איזה כמה אנשי מדע מבריקים, מוכיחים לנו בתיאוריות מופלאות ובהוכחות מדעיות שיש אלוקים, הוא בא לציון גואל. זה מה שהיינו מצפים. אבל זה לא מה שרבי יהודה הלוי עונה. ולמה הוא לא עונה? כי כבר דיברנו על זה. הוא לא עונה כי אתה בכלל לא מבין על מה אני מדבר איתך. אני מדבר איתך על הציר האנכי. אני מדבר איתך על הציר האלוהי, לא על הציר האופקי. אני מדבר איתך על הציר התוכני. אני לא מדבר איתך על הציר הטכני. אתה כל הזמן מושך אותי לציר הזה, אני מדבר איתך על הציר הזה. אז יכול להיות שהעולם נברא בראשית יסודו בגיל מיליארדים של שנים. מבחינת המניין הטכני שלך. כמו שהזכרנו, אני רק חוזר על הראשונות. כמו שהזכרנו שאדם הראשון, כשהוא נברא, הוא לא נברא תינוק. זה לא היה תינוק בחדר לידה, אדם. אדם הראשון היה אמור חזל, בחור. ניקח דודו, סתם כדי לסבר את האוזן. אדם הראשון כשהוא נולד היה בגיל 18. אז לא הבנתי. אז ביום השישי לבריאת העולם, באיזה גיל העולם נמצא? בגיל 1, יום שישי, או בגיל 18? סתם שאלה של כיתה א'. באיזה גיל העולם נמצא? תשובה. מבחינת הגיל האלוקי. מבחינת הגיל האלוקי. העולם נמצא מבחינת המהות של הדברים. העולם נמצא ביום השישי. שיום השישי הוא אולי מבחינת הגיל הטכני 18. אני לא רוצה להתפזר יותר על המידה. זה כמו אותה שאלה שמסבכת אנשים. למה אומרים קדיש על אדם שנפטר במשך 11 חודש? כי משפט רשעים בגיהינום 11 / 12 חודש.
רגע, אבל הבנתי. אבל העולם העליון הוא מעבר לזמן. אז מה שאנחנו אומר שם, 11 חודש. זה בממד שלנו. אבל מה קורה באמת שם? סתבר. אלה שאלות שלא, אין מה לדון בהם בכלל. אנחנו חיים בשני סוגי עולמות שונים לגמרי. יש עולם ששם אתה מדבר על שנה במובן של מהות, ויש עולם שבו אתה מדבר על שנה במובן של 24 שעות כפול. טכני, לגמרי. זה שני ממדים שונים לגמרי. אז מאוד יכול להיות שכשהעולם נברא, הוא היה מבחינת הזמן שלנו בגיל מיליארדים שנים. בסוף ששת ימי הבריאה. בין כמה היה העולם, על פי המדע, כפי שהוא השופט את לוח הזמן היום. בגלל הזמן היום. תשובה? אולי מיליארדים שנים? לא חייבים להגיע דרך אגב לתירוץ שהזכרנו בשם הנציב, שזה מעולמות קודמים וכל הסוגיה של הארכיאולוגיה, מה שעסקנו בה. לא צריך להגיע לזה בכלל. התורה דיברה על המה, והמדע מדבר על האיך, וכל סיפור בריאת העולם שכביכול מדבר על האיך, בכלל לא מדבר על האיך, מדבר רק על המה. זהו. עכשיו צריך להבין, כל מה בששת ימי הבריאה, זה כל תורות הקבלה, רגל אחת. מהו המקור האלוקי האינסופי למציאות הטבעית שלנו? שכביכול מופיע בממד של זמן, שאנחנו בטעות קוראים לו שישה ימים. שישה ימים אלוקיים, זה לא שישה ימים שלנו. לכן באמת חז"ל אומרים, שכל יום שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא כנגד אלף שנה, של שנות היסטוריה. שישה ימים כנגד ששת אלפים שנה. וירא ויבוקר, וירא והקדוש ברוך הוא לא ברא רק בבוקר. אז בעצם כל 500 שנה העולם מתפתח. 500 שנה באופן יחסי, העולם היה באותה מדרגה, 500 שנה פתח, קפיצת דרך. בערב, קבוע, יחסי, בבוקר, מתקדם. בערב, בבוקר. זה הסדר. ולכן באמת השאלה הזאת, מצד האמת, היא לא קשה, השאלה הזאת. כי אנחנו כבר בפסקה ממזיין, כבר רבי יהודה הלוי הסביר לכוזרי, שאתה היית מצפה שאני אענה לך וכמה אתם עונים היום לבריאת העולם, היית מצפה שאני אסתום את תשובתי במניין הזמן, 4,500 שנה. אבל שם לא סתמתי. שם המשכתי. ופירוטן פורש לנו ממות אדם, ושעת עד אנוש, 60, אלה היו כפרי גרעין הפרי לאדם, עד כדי התחבר ענן אלוהי, ואחרי זה היחידים והקבוצה. ומאז נמנע המינן לפיה. פה התשובה האמיתית. פה הנקודה. טוב, נתקדם. אז אם כן, מה אתה אומר? מה התשובה שלך לסתירה בין תורה למדע? עונה רבי יהודה הלוי, באמת תשובה מפתיעה. לא מנסה להוכיח את גיל העולם על פי המדע כמקביל ל-5,765 שנה. לא. אמר החבר, אל הפילוסופים אין לבוא בטענות. הועיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה. שהרי הם יוונים, ויוון הוא מבני יפת, יושבי הצפון. ואילו החוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת, החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוקי, המשפט הזה הוא משפט מרכזי כאן בפסקה. כלומר, יש חוכמה שהיא לא מחוזקת על ידי העניין האלוקי, אלא היא שכל אנושי בלבד, ויש חוכמה שהיא מחוזקת על ידי העניין האלוקי. זאת אומרת, החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוקי, עברה מאדם רק אל זרעו של שם, שהוא בחיר בני נוח. ומאז לא פסקה. ולעולם לא תיפסק מבחירי אנוש אלה. אשר ליוונים, שמהם צמחו הפילוסופים, לא הגיעה עליהם החוכמה כי אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם, כי אז הוא עתקה החוכמה עליהם מן הפרסים אשר קיבלו מן הקדמים. רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות ההיא, ועוד, מיום עבור המלכות לרומא, לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם יחיד. לא הבנתי שום דבר. בטח לא את הקשר בין החצי השני בפסקה לחצי הראשון. מה זה? אשר ליוונים לא הגיע אליהם החוכמה כי אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו. אתה מדבר עכשיו על שכל במעבדה. מה אתה עכשיו מדבר איתי פוליטיקה בינלאומית? מה זה משנה שהם ניצחו או לא ניצחו? שכל מעבדה לכאורה, במעבדה, זה שכל צרוף, מוחלט, קבוע. מה אתה מתחיל לספר לי שהחוכמה שהגיעה ליוונים זה רק אחרי שהמעמד הפוליטי הצבאי הכלכלי שלהם בממד הבינלאומי היה ממד בכיר. זה קשור לכל בכלל. אני רוצה, תענה לי תשובה פשוטה.
שכל רציונלי. וזה באמת מה שהוא לא מבין. אמר הכוזרי, וכי דבר זה מחייב אותנו כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו? הכל תלוי בתנאי המעבדה. בשכל הקר, המנתח, החוקר, המברר והמגיע למסקנות, לכאורה. אמר החבר, אמנם כן. כן, זה מחייב שלא נאמין לאריסטו בחוכמתו. ואז, רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה, והמכה בפטיש לכל הסוגיה הזאת, זה פסקה סמרזיים. שימו לב, אני בכוונה רוצה שנראה רגע את כל התמונה ונחזור לאט לאט לתחילת הדברים. פסקה סמרזיים באמצע. אולם שאלת קדמות העולם ובריאתו. שימו לב מה כתוב כאן. אם היום המשפט הזה היה נאמר בישיבות, וואי וואי וואי. מי יודע איך הם מגיבים. אולם שאלת קדמות העולם ובריאתו, כלומר שאלת, השאלה האם יש מקור לבריאה, יש בורא או אין, או אין בורא, מה אנחנו היינו עונים היום על שאלה כזאת? אתה מעלה על דעתך שאין בורא? כופר. בית, אתה רוצה שנוכל לך שיש בורא? בבקשה. אנשי המדע באו לפה, הרצאות מאלפות, יש בורא. מה אומר רבי יהודה הלוי? בדיוק ההפך. אולם שאלת קדמות העולם ובריאתו, שאלה שקשה לפותרה היא. וכאן המשפט החריף מאוד, וראיות שתי הטענות בה שוות. כלומר, 50% אפשר לומר רציונלית, אין בורא. 50% יש בורא. נו, אז הייתי מצפה שמה יכריע, מה יכריע שיש בורא? שאותם אנשי החוכמה, אנשי המדע, שהגיעו לתובנות שכליות, שיש בורא, הם 50.0001. זה מה שהייתי מצפה. כלומר, הייתי מצפה לפגוש איזושהי תשובה שהחוכמה אצל אותם אלה שאומרים יש בורא, היא יותר גדולה מאשר החוכמה אצל אלה שאומרים אין בורא. אבל זה בדיוק הפוך מה שרבי יהודה הלוי אומר. ומה שהכריע לצד הבריאה הוא הקבלה. מסורת קיבלנו. החוכמה המחוזקת על ידי הנען האלוקי. הקבלה מהאדם מנוח וממשה עליהם השלום. ועליו השלום עדות הנבואה שהיא נאמנה מעדות הקשר הגוני. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לעשות סדר ברשותכם. מה בעצם השאלה? בואו נתקדם רגע. חסר לנו כאן דבר מרכזי בפאזל. בואו ננסה להבין מה כתוב בעצם. נעשה סדר. אנחנו רוצים עכשיו להבין באופן מאוד כללי את היחס בין השכל האנושי לשכל האלוקי. זה מה שאנחנו רוצים להבין. מה ההבדל בין השכל האנושי לשכל האלוקי? נצא רגע מהמושג שכל האלוקי, נעזוב אותו בצד כרגע. בואו רגע ננסה להבין את המושג שכל אנושי. מה אנחנו יודעים להגיד על השכל האנושי? קודם כל, שמתנה גדולה של קדוש ברוך הוא שם באדם, ברוך השם. הכלי החשוב ביותר בממדים המוגבלים שקדוש ברוך הוא שם באדם הוא השכל. השכל אמור לנהל את החיים שלנו. אמור להביא אותנו לתובנות, וממילא להפנמה של אותם התובנות, וממילא לפעולה, לקיום אותם התובנות. טוב, זה ברור. עד לכאן יתרונות השכל. עכשיו מה חסרונות השכל? חסרונות השכל, שהוא רק שכל, אסור לשכוח שאותיות שכל לשון שכל. כלומר, מצד אחד אנחנו משכילים, מצד שני אנחנו שכלים. כלומר, השכל האנושי תופס את הדברים קודם כל, בממד חלקי. קודם כל. אין דבר יותר חלקי מהשכל. כלומר, כשאני עוסק, בואו אפילו נדון בזה ברמה הטכנית השטחית ביותר. כשאדם דן בנושא מסוים, השכל שלו כרגע עוסק בנושא מסוים בפרט הספציפי הזה. מעצם העובדה שהאדם עסוק רק בפרט הספציפי הזה, הוא לא עסוק בשום פרטים אחרים, בשום נושאים אחרים. אז השכל כרגע מתמקד דרך פרט אחד. קודם כל, המפגש שלי עם הדבר הוא חלקי. נגיד שאני דן בסוגיה בגמרא. ניקח אפילו בממד של שכל של תורה. אני נפגש עם קושייה בגמרא. השכל שלי נפגש עם הקושייה. הוא לא יודע מה היה לפני כן, כי עכשיו הוא עוסק רק בקושייה, הוא רוצה לנתח את הקושייה. הוא לא יודע מה יהיה אחר כך, הוא לא הגיע לשם. הוא גם לא תמיד יודע את הקשר בין קודם, עכשיו ואחר כך. הוא גם לא יודע את הקשר למקומות אחרים. יכול להיות שהוא יודע, אבל הוא לא מבין מה שהוא יודע. הוא לא מבין מה שהוא רואה, מה שהוא קורא. כלומר, אין דבר יותר חלקי מהשכל האנושי. הוא כלי חשוב מאוד, אבל הוא חלקי. הוא חלקי ביחס ל-IQ, הוא חלקי ביחס ליכולות של האדם לגלות את השכל הזה לפי הממדים, לפי הכלים שיש בו באותו הדור. למשל, דברים פשוטים. אחד הדברים הכי בסיסיים במדע,
זה הכרתו את עצמו כחלקי. כלומר, היום אנחנו יודעים את מה שהשכל האנושי מסוגל לגלות היום. אבל עוד שני דורות, השכל האנושי יצפק. עוד שני דורות, על מה שהשכל האנושי גילה היום. כלומר, מה שווה תורת המסה מול תורת האנרגיה של היום? זה מעליב. תורת ניוטון מול תורת הקוונטים. למה? זה כמו לדבר על, 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 על שני מושגים שבכלל לא נפגשים, לדבר על חומר, על מסה שאפשר למדוד אותה, מול אנרגיה שהיא בכלל הרבה יותר, היא לא מדידה בכלל. בימים האחרונים משתמשים בקשר לקניין, לריגול התעשייתי, משתמשים במושג, שאתה יודע, קניין רוחני. קניין רוחני, לא, זה עמוק מאוד. העולם מתחיל להתרגל למושגים שנקראים קניינים רוחניים. כלומר, מצד האמת זה קניינים שכליים, שבעומק השור, שבשור שם הם קניינים רוחניים. כלומר, יש כאן גניבה של קניין רוחני. כלומר, פעם אדם מכר תפוזים. היום בני אדם מוכרים חוכמה. עלינו. בשלב הבא, ימכרו נשמה. זה קורה במכון מירי. הקיוסק במחירות הנשמה. שעובר דרך השכל. זה לא מוצא בכלל. מה פעם בני אדם מכרו? מסה. חומר. מה היום בן אדם מוכרים? ידע. ברצינות, מה הדבר הכי נמכר בעולם היום?
ידע.
גם מבחינה כלכלית. אין ספק שידע זה הדבר הכי יקר בעולם. ואנחנו יודעים כעם ישראל שיש דבר יותר עמוק מהידע. שהוא האינסוף האלוקי שחל באדם. עכשיו לאט מתחיל להופיע. בצורות ישרות ועקומות, לא משנה. כלומר, השכל האנושי, נקודת המוצא של המדע, שהוא יודע רק לפי החלקיות של השכל ביחס לאותו אדם, אותו אדום, אותם האמצעים, ההתמקדות באותו הנושא, זה הכל. לא צריך לפרט יותר מדי, אני אגיד, ניקח שתי דוגמאות מאוד מאוד, הרפואה והאסטרונומיה. חלקי לגמרי. היום יודעים על מחלות מסוימות, דברים שלפני 20 שנה לא ידעו. אבל ודאי שמה שידעו עוד 30 שנה הוא הרבה יותר מה שיודעים היום. אז להגיד שהשכל של, של המדע היום הוא מדע מדויק, אין דבר יותר לא מדויק מאשר המדע. כי הוא חלקי, ולכן הוא משפט אחד, סליחה שנייה, ולכן הוא זמני. אם אפשר לקרוא משהו כדי להגן את זה בכתוב, נקרא ברשותכם אולי כמה שורות. בדיוק פתחנו, ברוך השם. עולת ראיה ב', עמוד נ"ו, על הפסוק שאנחנו אומרים בשחרית של שבת, תורת השם תמימה, משיבת נפש. הרב ציודה חוזר על זה הרבה פעמים. שיש רק דבר אחד שהוא שלם, שהוא תמים, שהוא לא חלקי ולא זמני, שהוא מוחלט. והוא משיב את הנפש, כי הנפש רוצה את השלמות הזאת. אז נקרא משפט אחד. כל מה שיורה רוח האדם, קל וחומר שכל האדם, כל מה שמתחיל ברוחניות של האדם, שעוברת בדרך הדרך השכלו, דרך הרציונליות והמדע שלו, החוכמה, כל מה שיורה רוח האדם, מוכרח איזה פגם להימצא בו. חייב שזה יהיה חסרוני. חייב שזה יהיה פגום. למה? ההתעניינות בתוכן אחד נעלה, כשאתה ממקד את המחשבה, את השכל, את המדע, בתחום אחד, במטרה אחת נשגבה, היא משיחה את הדת מתוכן אחר וממטרה אחרת. שהיא גם כן נעלה ונשגבה. וכידוע לנו, כדי להכיר חוכמה בצורה מלאה, תראי לו את אדם חכם באמת, אתה צריך להכיר את כל החלקים ואת היחס ביניהם. לא יכול להתמקד בפרט אחד. תדמנו לעצמי, מה קורה? מה קורה אדם? שואלים אותו מה זה
להתחיל מארם נהריים, לעבור בחפשן האש, ולצאת למסע הנצח. עם מים בלחם יבש, לעקוד את הבן, את הילד, כמו לגדוע תקווה אחרונה, ולשלוח אליו מאכלת.
כל מדען מתחיל אומר שזאת נקודת המוצא שלו כמדען. כל מה שיורד, עוד פעם, כל מה שיורד רוח האדם, מוכרח איזה פגם להימצא בו. ההתעניינות בתוכן אחד נעלה, במטרה אחת נשגבה, היא משיחה את הדעת מתוכן אחר ומטרה אחרת. עכשיו אנחנו לומדים תורת השם תמימה, עכשיו דעתנו הוסחה מספר הכוזרי. אנחנו עכשיו פה, אתה כבר לא שם. קשור מאוד פה, אבל אנחנו לא שם. גם פה קשור לשם. אז מה שאני יודע פה זה רק חלק ממה שאני צריך לדעת. לכן ההתעניינות בתוכן אחד נעלה במטרה אחת נשגבה, היא משיחה את הדעת מתוכן אחר ומטרה אחרת, שהיא גם כן נעלה ונשגבה, וההשתלמות הכללית לא תהיה גם מבעיה זה, כי אחרי זה לא שלם, שאתה אסוף את כל החלטות. עכשיו שואל הרב רגע, אבל יש דבר פרדוקסלי, שמצד אחד השכל הוא מאוד חלק, מצד שני כשאדם מגיע לידיעה חדשה, ואז הוא מתורה לך. אתה יודע, נגיע לידיח חדשה, הוא לא צמח. גורם סיפור חצות. איך יכול להיות שאדם מסתפק במשהו שהוא מאוד חלקי, מאוד מקומי, מאוד מאוד? איך יכול להיות דבר כזה? כלומר, היינו מצפים שההסתפקות תהיה רק בדבר שלם. תורת השם תמימה בשביל אדם. הדבר שהוא חלקי, לא רק שהוא לא יוצר שמחה, הוא יוצר תסכול. אז איך יכול להיות שאדם שעוסק בחוכמה מסוימת, בתחום מסוים, בעניין מסוים, והגיע לידיעה מחודשת, יוצר אצלו שמחה עצום, וסיפוק עצום, דוגה. פשוט ככה שזה. אדם פתר בעיה במתמטיקה. כיף לו, כל עולם. עושה אנרגיה קינטית, עושה את החשבון, יש לו סיפוק. פעם זה פרט אחד בתוך המציאות הנקראת מתמטיקה. ואם כי ההכרה החיצונה לא תחוש לפעמים במחסור, אחר איזה שטף של אורה מגיע אליה, הרי כשמחה בחלקה, ואז מילה יש לה סיפוק, יש לה שמחה, היא לא מתוסכלת לכאורה, ואינה יכולה להיוודע מכל מה שחסר לה ומכל מה שפוגם אותה. לכאורה, מכל מקום, אבל ישנה הרגשה פנימית נפשית. יש בנפש האדם. אני חושב שמכון להיות הדוגמה הקלאסית למשפט הזה. יש איזושהי הרגשה פנימית נפשית, שהיא בחביונה, שבסתר הפנימי שלה, מחכה דווקא אל כל הטוב, אל כל העושר, אל ההשלמה הכוללת כולה. היא רוצה את הכל, היא לא מספקת בחלקיות. היא רוצה את המוחלט, היא לא רוצה את הזמני. כמה שאדם יודע יותר חלקיקים, הוא מצד אחד שמח. מצד שני, יש איזה משהו מאוד עצמי בתוכו פנימה, שרוצה כוליות. הוא לא רוצה חלקיות. אז אדם חי באיזה מין דואליות כזאת. מצד אחד הוא שמח על הקיים, מצד שהוא מרגיש, עד שהוא לא פוגש את התורה, שיש איזה כולי חסר. ועל כן לא תהיה שווה למנוחתה בקרבה, כי אם על ידי זרם אור עליון כזה, שנותן לה מצד קדושתו המלאה את כל הסיפוק, את הכל. וזה לא נמצא, אלא בשכל האלוקי העליון. וזה לא נמצא על ידי שום הופעה ושום הערה אחרת, כי אם על ידי אותה הופעה הבאה ממקור העליון השלם בכל פעימותו. שכל אלוקי מוחלט, כוללני וכו'. אור השם, אור תורת השם תמימה, שהיא ורק היא לבדה בשיבת נפש. נו, אז למה אנשים לא זוכים לזה? למה אנשים רחוקים לממש את זה? טוב, כי לפעמים באמת לא נפתחים לזה. אבל מצד האמת, ברוך השם, מי שזוכה להיפגש, הוא יודע שהתורה היא יוצרת אצלו איזה מפגש כולי עם התורה, ככללי. לא משהו ארעי, לא זמני, לא חלקי, לא ספציפי, לא לזה. מה למדנו מכאן? שתורת השם תמימה היא משיבת נפש. שכל אנושי חלקי, הוא משיב, אבל לא את כל הנפש. יש איזשהו סיפוק מסוים. אנחנו לא מתכחשים לו. אני רוצה אולי לחדד את זה ברמה הזאת. השכנית. יש הלכה מאוד מעניינת, שאדם שקונה כלים חדשים ובגד חדש, צריך לברך שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. שאלה. אדם קונה חולצה במחירת סוף עולם, פשוט, 2.5 שקלים, אולי קצת, גם, 5 שקלים, פחות מפחית קולה פה בקיר, לא בדעתי אולי. עומד ומברך, ברור, אתה, אלוקים, שמחילה, קימן, עניין, הזמן הזה, שמה? מה קרה בזמן? מה קרה לך? קנית חולצה ב5 שקלים. כוח. אתם הולכים שחייה. זה לא שם מקופה. אלא יש כאן עניין עמוק מאוד. אני לא מברך שהחיינו על השוב הקלקל של החוץ. אני מברך שהחיינו על זה שאיזשהו חוסר נפשי אצלי עכשיו תסתפק בעל סיפוקו על ידי זה שהנפש שלי כרגע התמלאה בחיסרון הספציפי הזה שנקרא, הייתה לי חסרה חולצה ועכשיו יש לי חולצה. זה לא השוב הקלקלי. יוצא לפי זה שיש ברכה על סיפוקים חלקיים. אנחנו לא מזלזלים בסיפוקים חלקיים, שלא תהיה טעות כאן, אנחנו לא מזלזלים בשכל האנושי. אנחנו גם לא מזלזלים, אם אפשר לומר, בגוף האנושי. שהמחבר ביניהם הוא הנפש האנושית. הסיפוק הנפשי הוא קיים. אבל מה ההשוואה בין אדם שקנה חולצה ב-1,000 שקל, לבין אדם שעבד על המידה שלו טיפה, שגילה איזה קינן רוחני פנימי אמיתי אצלו? זה לא... זה לא אותה סקאלה בכלל, זה משהו אחר לגמרי. כמו אותו אחד שנעלב, סליחה, שהוא פגוע מזה שבעטו בו, והשני פגוע מזה שדקרו את ציפור הנפש שלו. אפשר לשים על אותה סקאלה את שתי סוגי הפגיעה? ברור שלא. אז זה לא שאנחנו מזלזלים בשכל האנושי. המדע הוא חלק מהופעת התורה, והקדוש ברוך הוא ברא את החוכמה, ובאלף השישי פתחו מנות החוכמה. ברור שכן. עד כדי כך שיש על זה ברכה. יש על זה ברכה. אם על סיפוק הגוף יש ברכה, על סיפוק השכל, קל וחומר. באמת יש שאלה, למה לחידושים שאדם מחדש בחוכמתו? הוא לומד דברים מחודשים, הוא לא מברך, שחיינו, זה הרבה יותר גדול מגוף. טוב, אולי אפשר לומר שבעצם זה סיפוק הנפש. טוב, לא יודע. אבל מעל כל זה, כולל את כל זה וכולי, מוחלט מכל זה, יש שכל אלוקי. לכן רק תורת השם תמימה במשיבת נפש. לכן מה יענה הכוזרי לרבי, מה יענה חגודה לוי לכוזרי? אתה שואל אותי על המדע. אני לא אביא לך איש מדע שיוכיח לך את גיל העולם. אתה יודע למה? כי אם אני אעמיד כאן איש מדע שיוכיח לך שבראשית ברא, אז אני נפלתי במוקה שלך. אני הורדתי את הערך האלוקי של המציאות למדרגה של שכל אנושי. כל השיטה הזאת, אני לא רוצה לדבר בחריפות, אבל כל השיטה הזאת שבונה החזרה בתשובה על זה שיוכיחו על פי המדע שיש אלוקים, אני ממש נזר בלשוני, אני לא יודע מי רואה ומה רואה ומה יבינו מזה. זה על גבול העבודה זרה הדבר הזה. זה אומר או אני אלוקים או אלוקים אני. אני ואלוקים חברו אותם. אני יכול בשכל האנושי המצומצם שלי להבין אותו, את השכל האלוקי המוחלט שלי. מה זה הגאווה הזאת? זה מין דבר זה. איזה משטות זאת? להגיד, אפשר להוכיח שיש אלוקים? אי אפשר להוכיח שיש אלוקים דרך השכל. צריך להגיד את זה חד משמעי. אי אפשר להוכיח שיש אלוקים דרך השכל. אפשר להוכיח שיש אלוקים? לא דרך השכל.
אנחנו עושים את זה אבל בשביל לגרות.
הלוואי. אבל השאלה, השאלה אם זה... השאלה אם זה נשאר שם. השאלה מה קורה בשלב הבא. השאלה אם יש שלב הבא. יש אחד חוזר בתשובה כי מפריד אותו מה יקרה עם הגוף שלו במשרפה ג' 59. יש אחד חוזר בתשובה כי איש מתה בא להוכיח לו שיש אלוקים והביאו לו איזה אחד שמת מוות קליני, סיפר לו את כל מה שכתוב בתורת סבבה.
אז מה, עדיף שלא לחזור בתשובה?
לא אמרתי את זה, אבל אל תקטין את התורה, אל תעשה אותה כזאת קטנונית ברמה שלך. אתה יודע אם לחזור בתשובה? כי אני מרחם על הקביעות שיהיו לי בתנור ג' 58. אחד, זה כל כך מעליב, כל כך עלוב. אתה מעליף את הקדוש ברוך הוא, אתה לא מתבייש? זה הקדוש ברוך הוא? זהו? פתחתי תכנית חיסכון מוכנית לגמרי. אגואיסט מושלם. אותו דבר ביחס של השכל האנושי. אני מאמין בהשם, כי הוכחתי מדעית שהמפץ הגדול מתאים לבריאת העולם. דרך אגב, בסוף ספר בראשית ברא בסוף. בריבוע, בסוף הספר. גם הוא כותב, פרופסור אביאל. אני מאמין באלוקים, לא בגלל כל מה שכתוב בזה. סיבה נכון לדעת. כל זה רק כדי לגרות את ה... אתה יודע מה? לגרות את אותו בחור בישיבה התיכונית, יש לו קצת שאלות באמונה. ובוא נרקש את הקושי. אבל להגיד שזה עיקר האמונה? על זה בנויה אמונת ישראל? חס ושלום.
לדעת התחלה זה טוב,
הרב. התחלה זה בום. אני מודה שאדם שנמצא בביצה, דבר שאני צריך להוציא אותו מהביצה. זה שיוצא מהביצה, זה לא אומר שהוא מתחיל לחיות, הוא עכשיו לא בביצה. אבל אתה אומר שהוא חי? לא. אדם טובע בים. דבר ראשון, תעלה אותו לחוף. טוב, עכשיו השאלה החשובה. מה אתה עושה כשאתה בחוף? זו שאלה.
למה לבנות את התורה בצורה כל כך קטנה של אתה צריך לבוא בתשובה כדי שלא תהיה פריאה? דיברנו על זה פעם. זה הכל העניין של התורה. העניין של התורה זה שלא תהיה חיית ערב. מאוד מעליב, ממש מעליב. ממש צריך להיעלב בשביל הקדוש ברוך הוא על ציור תורה כזה. אני אומר ברצינות, זה גורם לשקוט שזאת התורה.
הקדוש ברוך הוא בתורתו בעצמו משתמש בדברים האלה.
עכשיו אתה שואל שאלה חשובה. א', למה הקדוש ברוך הוא לא דיבר על הייעוד הרוחני? למה דיבר על הייעוד הגשמי? איפה גיהינום גן עדן עולם הבא תחיית המתים בתורה, שבכתב, שבעל פה? האם היה הבדל בין התקופות? סוגיות, עצומות. אבל אנחנו מדברים על העיקרון. העיקרון הוא שלא זאת הדרך לענות על הסתירה בין תורה למדע. הדרך לענות על הסתירה בין תורה למדע, כביכול, זה לא להקטין את התורה לשכל של המדע. זה לעשות הבחנה מהותית עקרונית בין השכל של המדע לשכל של התורה. וזה מה שאומר לו. החוכמה של אריסטו זה שכל אנושי, חשוב מאוד. החוכמה של התורה זה שכל אנושי שמחוזק על ידי העניין האלוקי. אני רוצה רגע לחזור, אני מרגיש שיש כאן קצת אנשים חדשים, ברוכים הבאים לספר הכוזרי, צריך את הרצף. אבל אני רוצה רגע להשתמש באריסטו וברמב"ם בדוגמה אחת, שהזכרנו את הפעם, צריך לחזור על זה. אריסטו אמר, מה זה הגדרה של אדם חכם? מה זה חכם? הגדרה של אדם חכם זה היודע דבר בסיבותיו. אדם שיודע דבר בסיבות שלו. כמה סיבות יש לכל דבר? אמר אריסטו, ארבע סיבות. סיבה ראשונה, סיבת הפועל. סיבה שנייה, סיבת החומר. שלישית, צורה. רביעית, תכלית. כלומר, אם אני שואל, נחזור לכיסא. אם אני שואל, מה זה? אם אני רוצה להיות אדם חכם מאחל לכיסא, אני צריך לשאול ארבע שאלות. מי פעל את הכיסא? יוסקי הנגר. מאיזה חומר זה עשוי? עץ, סוג כזה ואחר, רגלי מתכת. זה סיבת החומר. סיבת הצורה, איזה צורה יש לו? ריבועית, עם תיבת גב מלבלים וכו'. מה התכלית של הכיסא? נשיבת עליו. אמר אריסטו, אדם שיודע לענות ארבע תשובות לארבע שאלות, סיבת הפועל, החומר, הצורה והתכלית, נקרא חכם. למה? והרי לפי הפילוסופים, אין יותר חשוב מלהיות חכם. אז אם כן, אתה דבק בשכל הפועל, אתה מתמזג עם השכל הפועל, אז אם כן, היודע הדבר בסיבותיו וארבעת סיבותיו, יקרא חכם. עוד אמר אריסטו, שיש סיבות קרובות ורחוקות. כלומר, יש סיבה שהיא קרובה כרגע לתוצאה. כלומר, סיבת הפועל הקרובה זה הנגר בנגריה. אבל היה פועל שהביא את העץ לנגריה. מי זה הפועל? נהג המסעית. אבל נהג המסעית אסף את זה באיזשהו מקום. מהיער, ומי היה ביער? חוטב העצים. אז הסיבה הרחוקה של סיבת הפועל זה חוטב העצים. הסיבה הקרובה זה הנגר בנגריה.
אולי גם מישהו שתל
דרך. או שדלת, אוקיי, נלך להתחלה. כל זה אמר אריסטו. היודע דבר בסיבותיו, סיבות קרובות ורחוקות, בארבעת צדדי הסיבות, כל זה עושה אדם לאדם חכם. אמר הרמב״ם, אתה צודק. כל מה שאמרת, אני מסכים. רק יש סיבת הסיבות. עילת העילות. בוא נלך עוד שלב אחד אחורה. יש מקור אחד. במילים אחרות, זה מהשכל האנושי שלך שתופס את הדברים האלה בממדים שהם יחסית קרובים, יחסית חיצוניים, לך אל השכל האנושי האלוקי המוחלט. אז מה בעצם המחלוקת בין התורה לבין המדע? האם יש מקור אלוקי לשכל האנושי, או שאנחנו עוצרים בשכל האנושי? זה הבדל עקרוני מאוד. לשכל האלוקי קוראים אמונה. וזה מה שאנחנו לומדים במאמר ראשון. לכן, האם זו סיבה שלא נאמין לאריסטו בחוכמתו? התשובה היא כן, כי זה שכל אנושי. מה זה חוכמה? מחוזקת על ידי העניין האלוקי. מה גורם לי להאמין בקדמות העולם ובבריאתו? המסורת שעברה מהשכל האלוקי במהלך הדורות. כל פשוט. אפשר אחרת, אי אפשר אחרת. למה אנשים כל כך מתוסכלים היום? לא היום, כבר הרבה מאוד שנים. כי ככל שהשכל האנושי יותר מתפתח, יודעים כמה השכל האנושי יותר חסר. אז ככל שאתה יודע יותר, אתה יודע כמה אתה יודע פחות. זה מתסכל נורא. למה אנשי אמונה יש להם שמחה? אופטימי, יש להם ביטחון. כי הם באים ממקום מוחלט. הם באים משכל אלוקים מוחלט, שכל הנבואות תתגשמנה. זה שעכשיו אנחנו צריכים לפעול כדי שזה יקרה, זה עניין אחר. אבל יש לנו ודאות. שהיא לא מתחילה בנו, כי עשינו זה ספקיות. עוד משפט אחד, סליחה, עוד משפט אחד. אחרי חטא אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון שאלה אחת. אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת? חז"ל בגמרא דרשו, אמן מן התורה מיניים, בפסוק הזה, שנאמר, אמין. כלומר, מה שורש עמלק? שורש עמלק, עץ הדעת. מה התכונה של הדעת? שהיא מחברת, טוב ורע. מה קורה כשיש טוב ורע? ספק. אז מה זה שורשו של אמן? אמין. האם אתה ספק? אני שמתי אותך בגן עדן, אם אפשר לומר, בגן הוודאות. אתה יורד במדרגה של גן של ספק? אמין העץ? האם אתה שייך לעמלק, ששורשו זה הרציונל השכלי, שהוא במהותו ספקי? זה התחיל, זה אחד ההסברים. לחטא של אדם הראשון, כך הרמב"ם מסביר בתחילת מאורע נבוכים. הירידה מהשכל האלוקי לשכל האנושי, מהוודאות הפנימית, לא השכלית. מהוודאות הפנימית, אלא הספקיות השכלית. זה מה שקרה בחטא אדם הראשון. ולכן אמן מן התורה מיניין. איפה שורשו של אמן בתורה? בפעם הראשונה שהתחיל ספק. איפה התחיל ספק? בשאלה של הקדוש ברוך הוא, למה אכלת מעץ הספק? העץ המחבר את הטוב ביותר. וכשיש שני צדדים, יש ספק. זה נקרא שיקול דעת, צריך לשקול. ועכשיו במשקולת הזאת, לא בטוח שהיא תהיה נכונה, תהיה מדויקת. בבקשה. דיברת על המודע רק בגן מסוים, אבל כשאתה מדבר על המודע בגן מסוים, אתה מדבר על המודע בגן מסוים, אבל עוד פעם, גם השיטה הזאת, זה מה שאני מנסה לומר כאן. שגם השיטה הזאת, שנסה לפנות אמונה על ידי מדע, היא טעות טוטלית. אנחנו לא מאמינים כי יש כמה אנשי מדע שהוכיחו שיש אלוקים. ואם אתה תקשה קושייה חדקה, אז איך רמב"ם פסק הלכה להלכה? איך היא הדרך לאהבתו ויראתו, לבונן במעשיו ובגבורה, ילך למדע, ילך לטבע, יכיר את אלוקים. שואל להנציב, פגשנו הרבה אנשי מדע שלא חזרו בתשובה. טוב, סוגיות. כי הרמב"ם במקום אחר כותב את הדברים אחרים. שונים. לא הייתי אומר שונים, אלא דברים נוספים בסדר אחר. זה כישלון, צריך להבין את זה, זה כישלון להיות קשור אל האלוקים דרך השכל שלנו. מי שחושב, בוא נגיד את זה בצורה אולי ברורה, שלא תצא כאן טוב. מי שחושב שהוא בא לבית הנורך מכונים, כדי להוכיח בשכלו שיש אלוקים, במחילה מכבודנו, הוא לא על המסלול. אתה חושב שרוצה להגיע מתל אביב לירושלים, מוצא את עצמו בגלל שם. בלי דרך אחת ושלום, בגלל שם. לא באנו לכאן להוכיח שכלית את אלוקים.
אי אפשר,
או רק שהמשפט הזה שואל שמה. אי אפשר.
ברור, זה מה שאני
אומר. מה ברור? שמה?
שבמדע אי אפשר להוכיח שאלה.
הלוואי זה היה כל כך ברור.
ועל ידי זה אתה רואה.
הלוואי זה היה כל כך ברור. הלוואי שהיה כל כך ברור לנו ששואלים אותנו קושיות של סתירה בתורה למדע, היינו נשארים. רגועים לחלוטין, לא מאבדים כיוון, לא מחפשים איזה אחד שיבוא ממוות קליני, והשני יבוא מאיזה גימטריה, והשני יבוא מאיזה כתובה עם גימטריות, והחמישי יבוא איזה גילוי חדש על הירח. לא, אנחנו לומדים ספר הכוזרי, כל יום שלישי בשעה 12, לומדים עיקרי אמונה בצורה מסודרת, לא ממהרים שום מקום. לא נבנים עם כל הכותרות של העיתונים. אבל בעצם לא אכפת מה שאתה אומר. תלוות פעם
באקדמיה?
אפשר, אבל אני אומר שאפשר להוכיח את הכוח האלוקי שפועל. מה זה להוכיח? להוכיח זה אומר אני והקדוש ברוך הוא באותה סטנה.
לא נכון,
אין פה תפיסת כלל. אז מה זה להוכיח? בוא נסכים. אנחנו בעד להסכים. בוא נסכים. יש הבדל בין הוכחה לראיה. הוכחה זה הוכחה שכלית מוחלטת. ראיה זה כמו שאנחנו מסתובבים, ראיה נסיבתית. איזה התקרבות של השכל האנושי, טיפה קצת להופעת האינסוף האלוקי, אז השכל האנושי שלי קצת מתחיל לגרד את הקצה של הקרחון, של משהו שמרגיע את הבטן שלי. יישר כוח, בסדר. זה לא אמונה. זה לא אמונה. לא נחפש את האמונה אצל אנשי המדע. נחפש את האמונה בבית המדרש.
כולם היו
באותה דת, זה לא היה ספק. אם הייתה הוכחה שכלית, אז האנשים המשתמשים בשכלם, שלא היו נשארים שכלים, היו מגיעים לאותה מסקנה. אבל זאת האמונה היא באה ממקום של הכרה פנימית, נשמתית, אלוקית, עמוקה, שעוברת דרך הכלי, השכלי, הרגשי, החווייתי, ההתנהגותי, המעשי, המצוותי, וכו' וכו'. אחרת אנחנו נותנים, כמו שלא אמר, בפנימי נסתר. עוד נגיע לזה, לא הגענו. כל זה רק הקדמה בכלל לכל הפסקאות. אנחנו בלי נדר פעם הבאה, אם אפשר להכין טיפה, זה לא היה מזיק לנו, אם אפשר להכין מפסקה סמך ג' עד סוף סמך ז'. היום רק ככה הקדמה כללית, סקירה כללית על הסוגיה, ופעם הבאה ניכנס פנימה בתוך הכוזרי. Sure, go on.